הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
106.2 FM.
הקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
בום! ברוכים השבים לפודקאסט הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. כאן אריאל מורחובסקי מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM, ואיתי כבר אין פה אוהדי ארסנל ולא אוהדי קבוצות אחרות, אלא שוב רותם זמורה, מה קורה?
מעולה!
ואיתנו גם גיא רגב ברגיל, גיא, מה המצב?
ליברפול, top of the league.
טוב, ברבירו לא פה, יש הפגנת מורים בזמן שאנחנו מקליטים, אז אולי הוא שם בכיכר, אבל אנחנו ממש התעכבנו בשביל להקליט, כי היה עכשיו, ממש לפני רגע, נגמרה גרלת הבתים של ליגת האלופות, ועל הדרך גם הפרסים של שחקני העונה באירופה, ואני מניח שאנחנו נתחיל עם זה, קודם כל, גם עם הגרלה וגם עם הזכיות, כשהכותרת הכי גדולה, וירג'ל ון דייק, שחקן השנה באירופה של אופה, היה פה דיבור וקונספירציות, ויש פה שני צדדים. גיא, בוא תתחיל עם הצד שלך.
קודם כל, זה ממש לא פחות ממה שמגיע לו. הפרסים האלה מלכתחילה, יש להם נטייה לתעדף חלוצים וקשרים ש...
ואת מסי ואת רונלדו?
שלהם, לא, שהתרומה שלהם מתבטאת במספרים. אני חושב שמה שווירג'יל ון דייק עשה לליברפול מאז שהוא הצטרף, זה פשוט לא יאומן. הבן אדם הזה פשוט מושלם בכל אספקט של התפקיד הזה שנקרא בלם. הוא לקח אותנו מקבוצה שסופגת יותר משאר למשחק לקבוצה שסופגת פחות מחצי שאר למשחק. באמת ש... והוביל אותנו לליגת האלופות, אין יותר ראוי ממנו העונה. למרות שאגב, אני אישית מסכים עם המשפט שאומר מיד אחרי גמר ליגת האלופות, שמסי מבחינתו זה השחקן הכי טוב בעולם, ומבחינת וירג'יל, וירג'יל עצמו אמר שמבחינתו הוא יכול לקחת כל העונה, אבל העונה הזאת ספציפית באמת באמת הייתה מאוד מאוד מיוחדת.
רותם?
אתה יודע מה, אני אהבתי שווירג'יל אמר.
נו.
הוא נשאל לפני הענקת הפרס, מה המשחק הדורגל הכי יפה שהוא ראה. איזה משחק?
ליברפול 4-0 על ברצלונה.
ואז הוא נשאל, אבל טוב, זה סבבה.
לא שמעתי את זה אפילו.
זה מובן מאליו. ואז הוא נשאל איזה משחק הדורגל הכי יפה הוא ראה בטלוויזיה. אתה יודע מה הוא ענה?
נו.
4-0 בשידור חוזר.
זה כמו שתי הקבוצות הכי טובות בליברפול. זה ליברפול
וליברפול המילואים.
אבל רגע, רותם, מבחינתך, אם... כאילו אם ון דייק זוכה בפרס הזה, זה אומר גם שהוא הולך וזוכה בבלון דאור בהמשך השנה?
לא, זה אומר שהכינו את הקרקע לזה שמסי ייקח את הבלון דאור, ואז לא יהיו יותר מדי ויכוחים. טוב, נתנו לווירג'יל את הפרס הקטן. בכל מקרה, תארים אינדיבידואליים בספורט קבוצתי, לדעתי זה פשוט כאילו...
זה כיף, לא, אבל זה כיף.
זה כיף,
זה כיף, זה מוסיף לאגו, זה נותן לאוהדים עוד סיבה לגאווה.
כן, הוא בידור.
אגב, מתברר שגם בשחקן השנה של וופה מצביעים מאמנים, בבלון דור מצביעים מאמנים לאומיים, והקפטנים של הנבחרות הלאומיות, לדעתי סיכוי רב שבגלל שזה גם אנשי מקצוע ולא רק עיתונאים, יש סיכוי רב שהוא ייבחר גם לזה. כל מי שנתקל בו לא יכול להצביע אחרת העונה.
טוב, ניתן גם את הקרדיט לאליסון שלוקח שוער העונה, אני יודע... מאמין שכולנו, אתה יודע, תמימי דעים.
פה בכלל לא היה פייט, כאילו...
אני חושב שגם בשאר היה די אובייס, כאילו מי הולכים לזכות, חוץ מבאמת שחקן השנה באירופה. מה שכן, החלק השני והיותר רווי שיח, זה באמת הגרלת שלב הבתים של הצ'מפיונס, ששם אנחנו יכולים להגיד שכמו שאתם כבר מניח שיודעים אחרי ש... כשאתם כבר שומעים את זה, ליברפול בבית E, בדרג א', נאפולי, זלצבורג וגנק מצטרפות לבית. רותם, בית שאין, יכולים להגיד, שמה? אחלה בית, קיבלנו קבוצה עוד אחת שהיא באמת קשה, גם התקלנו בשנה שעברה, עשינו אפילו משחק אימון לקבוצה הזאת בקיץ הזה, ועוד שתי קבוצות עם קהל יחסית, לא משהו מעניין יותר מדי, קבוצות יחסית חלשות, וואלה פינוק.
שמה, א', זה בית קצת דז'ה וו כזה, נאפולי קיבלנו שנה שעברה מן הסתם, ויש פה איזה כמה הבלחות כאלה לעבר.
שנה שעברה אבל כדרג שלוש, לא כדרג שני.
כן. אוריגי חוזר למקום בו הוא גדל, לגנק. שיחק שם מהלול עד איזה גיל 15, 16, לא יודע, משהו כזה.
גם בלול הוא היה איזה כבר מטר גובה.
גם בלול הוא...
הרגליים שלו ככה יוצאות מתוך הזה, אתה יודע.
כן, מנה למי שלא יודע, לא עקב אחרי תחילת הקריירה, עבר שם בזלצבורג, אם אני לא טועה, זה המועדון הראשון ככה שהוא נכנס אליו
באירופה,
לאירופה, באירופה, אחרי כל המסעות שלו וזה. זהו, בית נחמד. זה, כתבתי בליינאפ לפני זה, שהכנו אותו, שאפר לרגלנו, לא משנה מי נקבל, אז...
לפחות חצי בית באמת...
כן, שמע, אלופי אירופה, אנחנו רוצים, המטרה היא להתחרות על זה עוד פעם, אין פה יותר מדי מה לשחק, גם אם היינו מקבלים בית קשה, זה עדיין היה בית שהיינו אמורים לעבור. בית סבבה, אין פה יותר מדי נסיעות, אני אוהב את זה, או נסיעות לא יותר מדי לאיזה שהם מרחקים מטורפים, לעומת הבית של סיטי לדוגמה שהוא די קל, אבל לא יודע, להגיע לאוקראינה, איכשהו כשאתה משחק נגד איזה קבוצה אוקראינית, זה תמיד המשחק חוץ נופל לך בדצמבר או משהו, לך תגיע לשם לקור ולזה, גם אם אתה מנצח וזה משחק קל, זה אף פעם לא כיף לטייל למקומות האלה. זהו, לאוהדים נראה לי די נחמד, אוסטריה, מדינה יפה, בלגיה, גם כן בגדול.
נסיעות קטרות, שזה גם חשוב.
גיא, זהו, מעבר לתוצאות, אבל שהן גם בשלב הבתים יהיו או לא יהיו, אנחנו, החלק המשמעותי גם שם זה הליגה, ההשפעה בעצם על המשחקים.
כן, נכון, האמת היא שהמחזורים של ליגת האלופות לא מסודרים נחמד. קודם כל, המשחק הראשון זה לפני המשחק נגד צ'לסי בחוץ. המשחק השלישי בכלל תקוע בין יונייטד בחוץ לטוטנהאם בבית. המשחק הרביעי, שזה העונש הכי גדול, זה לפני המשחק עם סיטי. האמת היא, יש לנו 9 נקודות משלושת המשחקים הראשונים, עולה עם סיטי, עולה למשחק
הרביעי
בצ'אמפיונס עם הנוער, כדי שסיטי, כדי לתת לכולם להגיע בשיא הכוח לסיטי.
שמע, אתה יודע למי היה משחק ממש קל ולא חשוב לפני שהם פגשו אותנו, בעונה שעברה?
לא זוכר.
לברצלונה, המשחק נורא קל ומנוחה.
כן, נכון.
שמע, זה קצת חרף פיפיות הקטע הזה, כי מצד אחד התנך, מצד שני לפעמים... לשמור על איזשהו רצף כזה ו...
כן,
וזה
מה שנקרא, כמו שראינו את הליגה האנגלית, היא עלולה לדאוג לנו שסיטי ישחק ביום שלישי, אנחנו נשחק ביום רביעי, המשחק יהיה בשבת ב2:30 בבוקר, ומה שנקרא, יש קצב, יש בכל אופן גם עייפות ועומס שמשפיעה לשחקנים.
זה יותר מדי ספקולטיבי.
קלופ מדבר על זה לא מעט על העומסים על השחקנים. סך הכל הגרלה נוחה, בתור התחלה... מבלי לזלזל, כן, אבל הקבוצה הזאת היא מקצוענית, אז אפשר גם להגיד שזלצבורג וגנק לא צריכים להיות בעיה, אז אחד משני המקומות הראשונים זה אמור להיות קל. דבר נוסף שקרה אגב במהלך הגלה, זה שקיבלנו את נפולי, אמר שלא יכולנו לקבל את אינטר ולא את אטלנטה, שזה לא קבוצות נחמדות, וזה שקיבלנו את זלצבורג, מנע מאיתנו לקבל את לייפציג, מה שהיא ככה...
לא יודע כמה זה מנע, רותם, יש שם איזה...
לא, אין שם מניעה.
הם שיחקו ביחד אפילו, אם אני לא טועה.
הם שיחקו ביחד באירופית לפני שנתיים, אני לא טועה.
כן, גם בברשן, גם באותם בתים, אז צודקים, אבל... תשמע, הגרלה בסדר. גם את נפולי בסופו של דבר, אנחנו נסיים מקום ראשון, לא בקלות, אבל... בית שכאילו, להגיע לשמינית, את המטרה הזאת הוא אמור לתת לנו.
מבחינת שאר הבתים, אם זה השפעה לקבוצות האנגליות שאיתנו בליגה, ואם זה בכלל בתים ש... הייתם רוצים לראות את המשחקים, כאילו לא יודע, אני מסכיר על גרופ אייג' ואני רואה את צ'לסי ואייקס ווולנסיה ו...
בית מדהים.
וליל, בית לראות כדורגל, כאילו.
שמע, באופן כללי, בניגוד לטענה שיש בדרך כלל על הקטע הזה ששלב הבתים זה ככה משהו שאפשר לדפדף עליו ויאללה, להתחיל לראות צ'מפיונס מהשמינית, ובמקביל הטענות לזה שיש קבוצות כמו זנית בדרג א' וריאל מדריד בדרג ב', זה סידר לנו בתים כאילו מדהימים, חוץ מהבית שאפשר כאילו לזרוק לפח של זנית בנפיקה ליון בלייפציג.
למה? תשמע, דרג שלישי דרג
לא, כנראה עולים. זה הפערים הכי נמוכים.
מבחינת פערים זה פערים ממש נמוכים, לדעתי ליון ולייפציג עולות, כאילו דרג 3 ו-4 עולות הלאה, אבל מבחינת רמת כדורגל זה בית שכאילו היית מסתכל עליו, לא היית מבין את הקונטקסט, היית אומר זה בית ליגה אירופית. תכלס, אבל שאר הבתים...
שמע, גם סיטי חוץ מ... סיטי עצמה, לגמרי בית ליגה אירופית, שחתר דינמו זאגרב ואטלנטה, כאילו, יש פה את האלה.
כן, אבל יש בתים מגניבים. שמע, ברצלונה, דוטמונד ואינטר באותו בית עם סלאביה פראג, זה לא איזה אימפריה, אבל שלוש קבוצות באמת כאילו שיכולות לעשות צרות אחת לשנייה.
לברקוזן עם אתלטיקו ויובה.
יובה ואתלטיקו זה בכלל מאבק של
מלחמת
חפירות יהיה שם.
רונלדו ואתלטיקו לא רוצים להיגמר.
צ'לסי, אייקס, ולנסיה וליל זה
דרבי צעירים.
בית תענוג.
לא, זה באמת בית תענוג.
זה בית שכיף לראות אותו. אגב, כנראה שלא מעט כוכבים לעתיד הולכים לשחק בבית הזה. היית תענוג לראות את זה.
מבחינת אנחנו כבר אוקיי, בוא נמשיך הלאה, אבל עדיין אקטואליה, יש כמה דברים שנראה לי אנחנו רוצים קצת לדבר לפני שאנחנו נדבר על, באמת על ארסנל ועל המשחק מול ברנלי בקרוב, והיציאה לפגרת הנבחרות. אחד הדברים שהיה קצת צערה בימים האחרונים זה סגת בובי דנקן, לא ברור אם סגת השחקן או סגת הסוכן, מי שם מערבב את מי, ועמדת המועדון, מישהו רוצה ככה לתת לנו קצת מידע על מה שקורה שם?
שמע, זה היה חתיכת בורדל. בובי דנקן,
כרגע זה עדיין לא נגמר, כן? אין שם איזה
כן, אבל זה קצת כאילו, הלהבות קצת ירדו.
מי שעוד לא הבין, בוא נסביר. בובי דנקן,
מי שלא מכיר לו עוקב יותר מדי, שחקן בן 18, במקרה בן דודו של סטיבן ג'רארד, התחיל את הדרך ככה בסיטי, היו לו שם קצת בעיות עם החוזה, גם כן בלגנים סביב הנושא הזה, והגיע אלינו, אם אני לא טועה, ברבע מיליון פאונד.
את המחיר אני לא יודע. מה שאני כן יודע עליו זה שעונה שעברה, הוא נתן עונה מטורפת באנדר 18, יחד עם פול גצל, שניהם נתנו איזה 30 שערים בעונה.
כמעט.
ויצא איתנו
יצא איזה 27-25 כל אחד
שניהם,
כזה.
שניהם גם עלו לאנדר 23, וגם שם המשיכו להפציץ. שחקן טוב, פוטנציאל לא רע בכלל.
כן, ויצא איתנו למחנה אימונים.
כן, אבל זה מה שמקרה, גם לרוץ יצא איתנו למחנה אימונים, זה לא עוד לא.
זה לא כל השחקני נוער ולא כל הבני 18 יוצאים איתנו למחנה אימונים הזה, והגיע העונה, כנראה הוא רוצה דקות משחק בקבוצה בוגרת.
יותר
לפחות
מזה.
לפחות כך לפי הסוכן שלו.
הסוכן, לא, הסוכן טוען, לא רק שהוא רוצה, זה מה שנקרא, כולם רוצים לקבל דקות, הסוכן טוען שליברפול הבטיחה שאם תבוא הצעה טובה, מקבוצה טובה, אז הם ייתנו, יפתחו לו את הדרך לצאת להשאלה בקבוצות האלה כדי שהוא ישחק.
אז בוא שנייה נגיד מה הסיפור עם הסוכן. אתמול בערב, רביעי בערב, הסוכן של בובי דנקן מעלה לטוויטר פצצה, תמונה, אתה יודע, ככה עם מלל, כי יש לעלות כל כך הרבה מלל לטוויטר, כתב אני מאשים של הסוכן נגד ליברפול, הבטיחו הבטחות שלא קיימו לגבי מעבר של בובי דנקן למקומות כאלה ואחרים, אומר שפעלנו עסקאות בכוונה, שאמרנו לו שהוא לא יראה את הקבוצה הבוגרת בעתיד הקרוב או על סף בכלל, הוא טוען על סף התעללות שהשחקן עובר מליברפול, ושהוא במצב נפשי מאוד קשה.
לא על סף התעללות, הם התעללו בו. מה שגרם לו להיות במצב נפשי קשה, שארבעה ימים הוא לא יוצא מהבית.
כן, ארבעה ימים הוא לא יוצא מהחדר, ומקבל משכורת זעומה, ש
כן, באמת מזכיר.
זה, אני מניח, סביבות מתחיל ב-5,000 פאונד לשבוע.
לא, לא בכך. 500 פאונד לשבוע לשחקנים בגיל הזה.
אני לא מאמין שבגיל 18 הם מקבלים 500 פאונד לשבוע. ממה שראיתי קצת, בדקתי על שחקנים אחרים, כי על בובי דנקן ספציפית לא מפורסם.
לא, פשוט אני לא יודע אם הוא כבר היה בגיל, הוא לא חתם חוזה מקצועני, לפחות אני לא זוכר שראיתי אותו אומר שהוא חתם חוזה מקצועני, מה שאומר שה
בוא נגיד שהלוואי עלינו בגיל 18 להרוויח כמה שבובי דנקן מרוויח כרגע.
ממש. או לשחק בליברפול.
וכמובן שיחק גם על הקלף שבן דוד של ג'רארד ובלה בלה 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 בלה.
הסוכן אגב. הסוכן, אני לא מאמין שבובי דנקן
כל הטענות האלה באו בכיוון הסוכן.
כל ההצהרות הן מהסוכן, גם זה היה בטוויטר. כמובן שיצאה הודעה של המועדון, שהמועדון אומר בעצם שהם כמובן בשיחות מול השחקן, והם לא מדברים מול סוכן בטוויטר.
המועדון אמר, אנחנו לא משחררים מידע, יש סיטואציה, אנחנו מכירים, מבינים אותם, מתמודדים איתם.
המועדון אמר, אני לא משחק במשחק, לא אמר סוכן זה. ג'יימי קרגן נכנס בו, חבל על הזמן, הוא אמר לסוכן שהוא לא יעשה יותר עסקים עם ליברפול, ומה הוא עושה חולה נפש הזה.
הוא הזהיר אותו שהגישה הזאת תגרום לו.
כן, ג'יימי קרגר הוא לא חלק מהמועדון.
לא חלק מהמועדון.
די ברור, זה לא איזה סוכן על או משהו כזה שהמועדון לא יכול להרשות לוותר עליו, וגם במקרים שסוכני על, לדעתי המועדון ממש לא הולך לעשות עסקים עם מינו ריולה, לדוגמה.
השחקנים שאנחנו מביאים בתור התחלה.
לא ססים אלא שאיתם עסקים.
שמינו ריולה מחפש לייצג.
בסדר, אבל לסוכן צעיר וזה, וכל האוהדי ליברפול ברדיט וזה, ישר קפצו על החשבון טוויטר של הסוכן, שלפו שם כל מיני דברים מהארכיון, יש שם איזה שיחה מוקלטת שלו עם איזה דוגמנית צעירה.
וואו.
כן, עושה לה כזה, ממש...
לאיפה אנשים הגיעו?
הכי כאילו, פדופיל מטריד כזה, yes, baby, send me some pictures, I want to see what I got, עם מה יש לעבוד.
ועוד אנגלית מדהימה שרותם.
ובואי, תבקרי, תבקרי אצלי בדירה אחרי העבודה, ממש כאילו...
קיצור לא נעים.
לא, הוא גם, יש לו, מצאו איזה טוויט שלו, שהוא די יוצא הומופוב שם, אה?
הומופור, מה שאתה לא רוצה, כאילו...
קיצור, פיצצו לו את הטוויטר, הבן אדם סגר את הטוויטר.
סגר את הטוויטר, ירד למחתרת. זהו, בגדול זה די כאילו שערה בקוס מים כזה, קצת בלגן בטוויטר. מה שאותי מעניין בתכנס, ולדעתי מה שמעניין...
אחרי שסיימנו להיות פה אופירה וברגו.
כן, זה באמת מצב נפשי של ילד בן 18, כאילו עם כל כמה שצחקנו על השכר וזה. בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים שיהיו שחקנים או בכלל אנשים שקשורים למועדון שיגיעו למצב נפשי לא טוב. אני רוצה להאמין ובגדול מאמין שהמועדון באמת מחפש לפחות את טובתו הנפשית של השחקן, בלי להיכנס ליותר מדי קרבות אגו ודברים כאלה, ודואג לו. זה מה שאני... מועדון בסופו של דבר חברה על ערכי הקפיטליזם, למרות שזה מועדון שקוע בתוך עיר שמלאה בסוציאליזם, אבל אני עדיין מאמין שהיא דואגת לשחקן ושהיא עושה את המקסימום בשביל שפחות מהבחינה הנפשית יהיה לו טוב, ואני ממש מבסוט מהתגובה שכאילו
התגובה שלנו...
שב בשקט, אדון סוכן, אנחנו מטפלים במה שצריך, תמשיך קשקש.
לא, הם לא אמרו לו שם בשקט, אמרו לו שם פשוט לא הולכים לשחק את המשחק הזה בדיגיטל. אני הולך להגיד פה קצת בזהירות. קודם כל, בהיסטוריה של ליברפול, וכבר העונה ראינו את היחס למיניולה וללוברן ומייקל אדוארדס, זה כבר הוכיח.
ולקריוס אחרי...
ולקריוס, המועדון כן מתייחס אל השחקנים שלו כבני אדם, לדעתי זה מבחינתו גם אחד מהערכים שלו, כי אופן, אתה תיתן כבוד לשחקנים, אז כל השחקנים א' ירצו להישאר, ועוד שחקנים יגידו, בוא, זה מועדון שאני רוצה להגיע אליו. גם נגיד על חשבון עוד 50,000 פאונד למשכורת.
כן, אבל לפעמים אבל, גם בדברים האלה מחפפים.
אבל צריך לזכור, צריך לזכור שאומנם מה שנקרא הסוכן לא נראה בן אדם הכי מכבד בעולם, כשמסתובבים בדיגיטל היום, הוא לא יוצא דופן יותר מדי, ובסופו של דבר גם התגובה של המועדון אמרה, היא לא אמרה כלום, היא בעצם אמרה, יש בעיה, אנחנו לא משחקים בדיגיטל, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים.
נתנו לקרגר ולאוהדים לעשות את
העבודה. תכלס. אני חושב שפשוט האוהדים וקרגר התנדבו, והמועדון מן הסתם לא התנגד, הוא גם לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול לעצור אותם. אני אגיד בזהירות, זה כישרון מאוד מאוד, כאילו לא, נראיתי כבר מתחילים לזלזל בו, הילד הזה הוא כישרון מאוד מאוד גדול, יכול להתפתח להיות חלוץ טוב, מן הסתם הוא בן 18, הוא עצה לו דרכו, ואני לא יודע מה ליברפול הבטיחה, ואני לא יודע כמה הצעות אלה רציניות, אבל אנחנו באמת גם לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. יש מצב שלא יודע מה עבר בין מייקל אדוארדס לילד, ויכול להיות שכן ליברפול...
אנחנו לא יודעים כלום.
שכן ליברפול לא בסדר. אני חייב לומר שאני לאור הדוגמאות האחרות של איך שאנחנו מתחסים לשחקנים, אני נורא נורא אופתע אם זה באמת המצב, אבל...
מה השיחות של החוזה של בובי דנקן לשיחות של... החוזה של קלופ, קלופ רומז שעזוב את ליברפול בסוף החוזה. גיא, כמה אנחנו, כמה זה דיבורים שאפשר בכלל להתייחס אליהם יותר מדי?
תראה, לאור העובדה שהוא היה 7 שנים במיינץ ושבע שנים בדורטמונד.
הגיוני שהוא יהיה 7 שנים בליברפול.
הגיוני שהוא יהיה 7 שנים בליברפול.
למרות שהסיבות שהוא עזב גם את מיינץ וגם את דורטמונד לא היו יותר מדי דומות.
את מיינץ הוא כאילו באמת דורטמונד אמרה לו, בוא תעלה רמה. את דורטמונד הוא באמת היה בשנה קטסטרופלית.
הוא גם היה כבר אובר דה פיק כזה, וגם יצא לחופש.
כן, הוא היה בשנה קטסטרופלית, הוא איך שהוא צריך לה... הוא היה עושים את הסיבוב הראשון כמעט מקום אחרון, או לפני אחרון משהו כזה, ואז את הסיבוב השני הוא החזיר את הקבוצה לאירופה. אני לא חושב שפיעו לטופ 4 לליגת האלופות, אבל הוא החזיר אותם לצמרת לליגה האירופית, ואז הוא אמר, אני לוקח שנה חופש.
ואז הוא פגש אותם מולנו.
ואז ג'ון הנרי אמר לו, זוב אותך משנת שבתון, אחרי 3 חודשים הוא סיידה שנת שבתון. אני מכחיש את ה... אני לא יכול להתמודד עם הידיעה הזאת. אני אומר לכם, זה אני מבחינתי שקלופ יחתום לכל החיים. זה שהוא רוצה לעזוב אותנו אחרי 7 שנים, זה... עושה לי רע אפילו רק לדבר על זה. לא יכול לדמיין את זה. אני גם בשיא הרצינות לא רואה מישהו שיכול... שיחליף, אתה יודע, הוא כל כך טוב, דיברנו קודם על וירג'י שהוא בלם מושלם.
כל כך משמעותי, כאילו.
הוא מנג'ר נורא מושלם, הוא גם נורא מושלם, הוא נורא מתאים לליברפול, אתה יודע, שנק לה 15 שנה, אני רוצה שהוא 15 שנה.
עשינו פה קצת listen bait כזה, כמו שסקאי עשו לנו. בגדול... קלופ אומר את מה שכולנו ידענו, ומה שדיברנו עליו, אם אני לא טועה, בפרק שעשינו עם הזווית לסיכום העונה, קלופ פרויקטור, קלופ אוהב את האתגרים, הוא אוהב שיש לו מה לעשות ככה, לשנות, להתעסק בו, וקלופ גם באיזשהו שלב מגיע לתחושת מיצוי, או אתה יודע, בעירה כזאת, לפחות לפי הרקורד המקצועי שלו, אני חושב שמי שעוקב אחריו אחרי הקריירה שלו וקצת רואה את האופי או אפילו מתחבר טיפה לקונספט הזה, יודע ש-15 שנה הוא ככל הנראה לא יהיה פה, לצערנו הרב.
גם יש גבול כמה אתה יכול להיות במקום עבודה אחד עם אותו אנשים.
לא, היה.
יש אנשים,
ונגר לדעתי היה...
ונגר היה 20 ומשהו.
עושה סכם ועד עובדי ארסנל ונשאר שם עד 40 שנה אחרי הפנסיה.
פרגסון היה 25 שנה ביונייטד.
רותם, לא לקודם, צריך להכניס את הוועדים.
להפריט. בקיצור, זה לא ממש מפתיע אותי לצערי. מה שאני כן מקווה, זה כמו שאמרת שאתה רוצה שהוא יהיה איזשהו שנקלי, אני מקווה שאחריו יבוא איזשהו פייזלי. וככה ייקח את הרוח ואת כל הדברים האלה, ויכניס שם אפילו עוד איזשהו טיפה פלפל טקטי, קצת לשנות, קצת לגוון.
אני אגיד לך בעיה, אני מייחס בתקווה. אני לא חושב שקלופ... אני לא יודע, אחרי ליברפול אתה תתרדל לקבוצות פחות טובות כדי לעשות איזשהו פרויקט חדש, נגיד, לא יודע מה, תלך ל...
נבחרת, אולי איזה קבוצה אחרת.
האמת היא, אתה יודע,
לא רואה את קלופ מהנבחרת.
גם אני לא. אתה יודע,
הוא יותר מדי...
רוצה להיות בדיטל
כל הזמן. צריך להיות שם בכל דבר, כל היום.
כאילו הוא רוצה להטמיע משהו, הוא רוצה איזו קבוצה שתשחק.
שנקרא, רק בארץ חושבים שנבחרת זה כבוד, באירופה מועדונים זה המקום לעבוד בו, נבחרת זה או סיום קריירה או...
שמע, אולי פתאום לביירן מינכן דבר כזה.
ביירן הוא לא מאמין שהוא ילך לשם. מה שאני אומר זה כזה דבר, זאת אומרת, אם הוא הולך לקבוצה שיש לה תקציבים יותר גדולים מליברפול, אז לכאורה זה לא אתגר. ואני לא מאמין שאחרי שאתה כבר נמצא שם ברמה הכי גבוהה בעולם, וזה מה של ליברפול כרגע נמצאת, כאילו לחזור צעד אחורה, שני צעדים אחורה, בשביל לקחת איזה קבוצה אלומת שם ולעשות אותה עוד פעם חזקה, אולי הוא רוצה לעשות את זה בדורטמונד, אולי הוא רוצה לעשות את זה...
שמע, אני אספר לך, אתה מכיר שאתה נוסע ולאנשהו, והראש שלך ככה מטייל, ואתה חושב כל מיני איזה פנטזיות כאלה, שאתה בן 18, אתה מדמיין שאתה שחקן ליברפול שמכניס 5 ליונייטד, וכשאתה מבין ששחקן כבר לא תהיה, שאתה אומר, טוב, אני אהיה מאמן, ואני אהיה מאמן ליברפול, וכאילו נצח 38 מחזורים ברצף וזה, ואז אני חושב לעצמי, טוב, אחרי שלקחתי 5 אליפויות ברצף עם ליברפול, כמו במנג'ר, צריך איזה אתגר חדש, אתה יודע, אי אפשר ככה.
שיבנה את
הצליים שם. כאילו הוא לוקח את אקרינטון סיטי.
אקרינטון
סיטי. שיבנה.
או נוטינגהאם פורסט, או אתה יודע.
איפסוויץ'.
סבב, לקחתי אליפות עם ליברפול.
אתה רואה איך אני אקשר...
אגב, הפרויקטים האלה שאתה מדבר, הוא יכול לעשות אותם בתוך ליברפול.
הפועל ירושלים.
כשסלח...
לרכוש את הפועל ירושלים, להכניס אותם לליגה גימל, ולהביא אותם לשחייה בצ'מפיונס. קלאסיק מנג'ר.
אני קורא מפה לקלופ. א', יש מצב שזה סתם, אתה יודע, להפעיל לחץ על ליברפול לשפר לו את החוזה, סבבה. אבל האמת היא בינינו, עוד 2, עוד 3 שנים, כל השלישייה הקדמית שלנו בת 30.
תברח.
הנה אתגר, הנה פרויקט, בוא תעשה את החילופי דורות האלה. פרגוסון בנה 3 קבוצות ביונייטד, שנקלי בנה 3 קבוצות בליברפול, בוא תעשה את זה.
יאללה, ואפרופו קלופ, מה קלופ אמר בנוגע
איך
ל...
איך אתה גונב לי עם הליין הפעם?
אבל אני מגיש כן. לך את הליין.
אני לא צריך, אני יודע את הליין. ואם דיברנו על שלב הבתים בצ'אמפיונס ודיברנו על קלופ, אז קלופ כמובן בהכרזה קלאסית של קלופ, כמו שווירג'יל ון דייק אומר שמסי צריך לזכות ב... מה זה היה? בבלון דאור? אז קלופ אומר שהסיכוי שנגיע שוב לגמר מאוד קטן. כמה הסיכויים של ליברפול כאלה קטנים? יכול להיות ששוב... קלופ סדר, אנחנו יודעים למה הוא אומר את זה, אבל גם כולם מסביב באים ואומרים, הסיכויים ליברפול לא בטופ 3, טופ 4 לזכות בצ'מפיונס, שלא לדבר על להגיע לגמר. ליברפול עדיין סוג של underrated, או שקלופ עדיין רוצה להגיע לצ'מפיונס? באתרי הימורים וכל הפרשנים שמאמרים, שאומרים כמובן לא ריאל מדריד, אבל ברצלונה עם הרכישה הקרובה שאמורה להגיע של נאמר.
שתגמר כבר הסאגה הזאת.
כל הסיפור הזה.
כל היום נאמר.
עוד פעם יובנטוס עם רונלדו, ולא חסר קבוצות שבאות לידור. ליברפול, גם קלופ וגם בעצם כאילו אתרי הימורים. סליחה, מנצ'סטר סיטי, כמובן שכחתי להגיד. אז כאילו עדיין להמעיט, או שזה עניין של... כי ליברפול הולכת להשקיע בליגה.
מה זה להמית? יש, כמו שאמרת, כמה קבוצות טובות שיכולות לאיים על הזכייה השביעית שלנו. יש לכל אחת פחות או יותר סיכוי די שווה. גם אם אני חושב שיובנטוס קצת יותר חלשה, או ביירן עדיין שם בחילופי דורות וכל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר זה מסתכם למשחקי נוקאוט, ובאיזה פורמה אתה מגיע למשחקי נוקאוט האלה, ו... עוד כל מיני דברים שהם יחסית אקראיים, בגלל זה אנחנו כמעט ולא רואים קבוצות, גם קבוצות מעולות זוכות back to back. מצד שני, קלופ עם רקורד נוקאוט פשוט...
מושלם.
מושלם. בליברפול
כן.
בליברפול מושלם, שלוש שנות באירופה.
שלוש גמרים?
שלושה גמרים. אבל כמו שאמרתי, אז באותו פרק עם הזווית שאני ממשיך... לרפרנס אליו, באיזשהו שלב צריך לגמר. די, כמה אתה יכול להיות מושלם בנוקאוט? לדעתי, רבע חצי זה ציפייה מאוד ריאלית, מאוד מאוד אפילו. מעבר לזה, זה כבר באמת עניין של...
מעבר לרבע זה באמת הגרלה, אבל כאילו, אני מסתכל על זה ככה, ליברפול כרגע אחת משש עד שמונה הקבוצות הכי טובות באירופה, אלה המועמדות הטבעיות להגיע לגמר ולזכות בו. תמיד גם יש אחר כך, יש מצב שגם תהיה מפתיעות, כמו איזה אייקס שעונה שעברה שהייתה מפתיעה סגרה אחרה. עוד קבוצה מצטרפת לזה, טוטנהאם פתאום הגיעה שנה שעברה לגמר. זאת אומרת...
נאפולי,
כשאתה כשאת בוחן את זה בצורה לריאלית, זה די אומר שליברפול יש 20-25% להגיע לגמר, ועוד הייתי נדיב פה. עכשיו תחליט, 20-25 זה סיכוי גבוה, סיכוי נמוך, שמתחת ל-50% זה לכאורה סיכוי נמוך. אני לא אקח את הדברים האלה יותר מן הברצינות. הוא כן. דיבר עם התקשורת, הם ניסו לבנות שם הייפ, קלופ בדרך כלל שעושים את זה, אוהב להוריד את ההייפ. בסופו של דבר, קלופ באופן קוסיסטנטי, מישהו הגיע, יש לו תמיד שתי מטרות. להגיע הכי רחוק באירופה ולקח את אליפות, והוא לא ישנה את זה. בשני המפעלים האלה.
מה שיתן לו להגיד, כן, אנחנו פייבוריטים.
בדיוק.
מה, איזה אינטרס זה משרת?
אין לו פה שום אינטרס.
טוב, פנטזי אנחנו משאירים לסוף, גיא.
לא,
לא, עזוב, אחר המשחק,
לא מעניין אף אחד.
נשאיר לסוף, אחרי מה שהלך השבוע האחרון, לא רוצה לדבר על זה, נשאיר את זה לסוף. חצי שעה, אנחנו כבר לתוך הפרק, בוא נגיע למשחק שהיה, למשחק שיהיה, נתחיל מארסנל 3-1 באנפילד, היה דיבורים, משחק סופר דומיננטי, אני אישית חושב שהמשחק שלנו לא היה כזה מטורף. רותם, מה בסופו של דבר אנחנו יכולים לצאת מהמשחק הזה?
יכולים לצאת עם כמה דברים. דבר ראשון, שצדקתי. א', כאילו...
בוא נתחיל עם דוד לואיז.
תודה רבה, בבקשה, שמחתי לנכס את דוד לואיז, לטובת כולם, לטובת המועדון. אני אשמח לקבל מסכורת שבועית של בובי דנקן.
בסוף הוא לא היה שווה 1-1, הוא היה שווה 2-0 לליברפול, לבד.
שמע, זה היה כמעט שווה 2-1.
גם בקרית שם הוא היה...
זה היה כמעט שווה 2-1, כי הוא נתן שם כדור מטורף... לאחד מפפה מיאנג.
פפן יאנג, זה הכנות חדשה. פפן יאנג. כן.
ששם אותו, אם אני לא טועה, הכדור ש...
הכדור שאדריאן עשה, זה היה לפפן. אבל זה טעות של אנדו. זה כאילו...
לא, היה את זה, והיה לפני זה כדור, זה היה לאובמיאנג, שעצר את הכדור בפינה של ה-16, הוא מסר באמת כדור, דוד לואיז מסר כדור על
איזה... וזה היה טעות של אדריאן, שכאילו משום מצק לווירג'יל תעצור, כשבתחת זה צריך לווירג'יל להחזיר לו. שתי המצבים היחידים שארסנל הגיע אליהם בחצי הראשון, היו מטעויות קשות שלנו. הראשונה אדריאן עם אובמיאנג, והשנייה הנדרסון...
דוד לואיז יצר לפחות אחת מהן, ובשיטת המשחק כמובן שאמרנו שארסנל תלך על כדורים ארוכים ולנסות לעקוץ אותנו בכלי הזה. אני חושב שאמרי, אני לא יודע מה עבר בראש של הבן אדם, אבל לשנות את הקלופ התראיין אחרי המשחק, אמר, שיחקו מוני יעלום, אני עקבתי אחרי המשחקים של ארסנל נגדנו.
אף פעם לא שיחקו יעלום.
אף פעם לא שיחקו יעלום, הם שיחקים יעלום, והוא כולו מבסוט, כאילו, שיחקו לתוך הידיים שלו. סבבה שהתוכנית משחק של אמרי הייתה, האגפים של ליברפול ממש טובים, אז ניתן להם לשחק על האגפים, וזה שיעשו לא, שם מה שהם רוצים.
אני חושב שהוא לקחת לסתכל על זה אחרת. הוא אמר ככה, אני כל פעם, לא, הוא עשה את זה כולה פעם אחת. ארסנל כבר שש שנות מגיעה לליברפול, מנסה לשחק כדורגל ומקבלת בראש. אני חושב שאותי הפתיע אמרי, אני דווקא ציפיתי ממנו שהוא ימשיך לשחק רגיל. אמר, תשמע, כמו שלפאפ עונה שעברה הבין את העסק, אמר, אני בא לאנפילד, אני מסתגר. אמרי בא, אני מסתגר. וכשאתה מסתגר, יש לך סמיכה קצרה.
אבל זה לא אותו מסתגר.
נכון, זה לא היה סתם מסתגר. הוא הסתגר ממש כמו ברנלי, אם לא יותר גרוע. עשה לנו אחלה הכנה לשבוע הבא. והוא כאילו אמר, אני מצופף את הרחבה בצורה כזאת, וכאילו אני אתן למגינים את החופש שלהם, אבל זה לא משנה, כי כשהכדור יגיע לתוך הרחבה, יש שם כל כך צפוף שהם לא עשו שום דבר. אגב, לכאורה זה עבד לו. אנחנו כאילו בעטנו 25 כדורים, 25 ביטות שלנו, 14 נחסמו. כאילו פשוט פגעו במגן ולא הגיעו לשער. והגול הגיע רק בהגבהה 22 של טרנט ורובו. אז אתה יכול להחליט האם זה אומר שזה עבד לו, זה לא עבד לדעתי, זה אומר שזה לא עבד לו.
זהו, אני חכה, לפני שאתה עונה, אני רוצה לשאול שוב את השאלה ששאלתי כבר, אני חושב, בשני פרקים קודמים, יש לנו שיטה אחת עיקרית, כדור לטרנט, ראינו שהוא כבר הפך לפליימקר, הגבהות לרחבה,
גם רובו,
בוא ניבד.
אל תשכחו את רובו, רובו גם היה מאוד פעיל במשחק הזה.
אבל טרנט משמעותית יותר פעיל, אתה רואה שהכדורים הולכים אליו, אתה רואה שזה מגיע ממנו, בוא נלך לזה או לקרנות, ככה אנחנו נפקיע. זאת השיטה, כאילו, יכול להיות שאנחנו שמים את כל הכסף שלנו על זה,
קודם כל, אפרופו קרנות,
חסרים כלים.
התגובה של דורטמונד להגרלה שלהם נגד ברצלונה.
מדהים.
התחלנו איתנו לקרנות.
גיא עוד לא ראה את זה. אנחנו תוך כדי...
אני לא עקב אחרי הדיגיטל בזמן שידור.
תוך כדי אנחנו מולטיטאסקים פה, רואים? בעצם דורטמונד פרסמה פוסט על זה שהם קיבלו את ברצלונה בשלב הבתים, ואמרו, אין בעיה, אנחנו מתחילים לעבוד על מצבים נייחים, על קרנות, סליחה, על קרנות. קורנר טייקן קוויקלי אוריגי. כן, רותם, בואו נמשיך ולא נזלום על הלאפ.
ככה, הבעיה הכי גדולה של ארסנל, ולמה ארסנל בבית זה אחד המשחקים הכי קלים של העונה, זה שארסנל במשחק הרגיל שלה לא יכולה לנצח אותנו, והיא לא יכולה גם לקבל פחות משלוש מאיתנו. ואם ארסנל מנסה לעשות איזושהי אדפטציה לשחק ברנלי, אז היא לא ברנלי. היא לא יודעת לשחק ככה, היא לא רגילה לשחק ככה. אז או שתשחק את המשחק הרגיל שלך ותקבל בראש, או שתשחק 4-2 יעלום, וזה לא יעבוד, כי אתה לא...
אני חושב שזה כאילו אמור לתת לנו הרגשה מאוד מאוד טובה לאיפה ליברפול נמצאת. שכאילו קבוצה כמו ארסנל באה, ולא משנה איך היא משחקת, היא חוטפת.
37 משחקים בעונה, ישחקו מולך, בונקר, אני אגיד את זה עוד 500 פעם, אין מה לעשות. המשחק היחידי שזה לא יקרה, זה מול סיטי, אצלם בבית.
נכון.
מעבר לזה, אני חושב שקצת נתתי יותר מדי קרדיט לסבאיוס במשחק הקודם. נתתי איזו הסתייגות כזאת, אבל אחרי 120 דקות בערך טובות מאוד שהיו לו, כשהוא נהנת לשחק בקצב פרמייר ליג אמיתי ונגד...
ולא בעמדה שלו, ומול הקבוצה הכי טובה,
אלופת
אירופה.
אבל ברגע שהוא עמד, הוא פשוט לא היה קיים. הוא... נמחק מהמגרש.
טוב, בוא נזכור שהוא ילד.
לא, ברור, אני עדיין חושב שיש לו פוטנציאל אדיר.
23, הוא לא ב-18.
יש לו פוטנציאל מעולה.
כן, אבל פעם ראשונה מחוץ לספרד, משחק שלישי שלו כולה.
בסדר. צריך לשים שם את הדברים בפרופורציות.
אחלה שחקן, קיבל אולי טיפה יותר מדי פרגון במשחק הקודם. למרות שאמרי ניסה בדיוק לעשות מה שאמרתי, דוד לואיז, סביוס, פפה מיאנג, ולשאר.
זה לא רק דוד לואיז אגב, כאילו...
גם גנדוזין ניסה קצת.
זה, זה, זה פשוט, כן, זה פשוט היה... אמרי בא, האמת היא שזה היה נורא מגניב, כי כל השבוע לפני המשחק הזה היה איזשהו הייפ של ליברפול העונה משחקת עם קו גבוה יותר מכרגיל. האמת היא שבשעה שלפני ההקלטה אני נכנסתי לכמה משחקים מהעבר של ליברפול לראות מה קו הגנה, אז לא, המיקום הממוצע של וירג'יל והבלם שלידו הוא... החלק האחורי של עיגול האמצע, באופן קבוע, גם העונה שעברה, גם העונה. אנחנו משחקים עם קו גבוה, כי זה מה שהגגן פרסינג דורש. ואמרי פשוט, לא יודע מה, אני סתם זורק פה עם זה קונספירציה, שהוא התחיל להאמין להייפ הזה שרץ בכל בתקשורת. אמר, השנה ליברפול עם קו הגנה עוד יותר גבוה, אז אני אתבנקר, אשלח כדור מהיר, נשים את פפה ואובמיאנג, ווואלה. עכשיו זה לא רק דוד לואיז, דוד לואיז מן הסתם הוא יותר מוצלח, אבל גם גינדוזי ניסה, גם צ'קה ניסה, אפילו סוקרטיס ניסה להריץ כדורים מהירים קדימה. כולם ניסו להריץ את הכדור מעל וירג'יל, ומה שהיה יפה זה שקלופ ברעיונות לפני המשחק הוא רמז, מה שנקרא, למי שקורא את קלופ, הוא ידע את זה. אמר, כן, אני יודע שארסנל באים, הם מנסו לנצל את הקו הגבוה שלנו, והוא התכונן לזה. וירג'יל ספציפית, כל פעם שארסנל החזיקו בכדור, לקח איזה שני צעדים אחורה, זה היה ממש בולט בזמן המשחק, פשוט ראו אותו עושה את זה, לוקח שני צעדים אחורה כדי להתכונן לכדור הגבוה, ודבר שני של ליברפול עשתה, מבחינה הגנתית, זה לחץ, אני לא זוכר את הגגן פרסינג כל כך לוחץ קדימה.
אבל זה בדיוק הקו הגנה גבוה.
היה על קו הרוחב, לא, אני לא מדבר על הקו הגנה גבוה. פירמינו וסלח ומנה עם עזרה של הנדרסון בעיקר, אבל גם ג'יני והמגנים, פשוט לחצו על ארסנל בקו הרוחב של ארסנל. היו שם ארבעה שחקנים, פעם אחת מטיפ היה שם, לעזור שם על הלחץ.
זה מה שאתה מדבר עליו. זה בדיוק מה שאנשים מתפתים לקרוא לו, קו הגנה
אחרון, ואז ארסנל אפילו לא יכלה להוציא אפילו את הכדור הגבוה. עד שהם כבר איכשהו הצליחו להשתלט ולהתגבר על הלחץ, ודאי כבר היה כבר 2 מטר אחורה, וסגר את כל הסיפור. זו הייתה הכנה מצוינת של קלופ. סליחה.
כן, רותם, עכשיו אתה.
קו הגנה גבוה. תראה, המיקום של וירג'יל ומטיפ פחות או יותר לא השתנה מהעונה הקודמת. מה שכן השתנה זה, לפחות כרגע, זה מה שקורה לפניהם. כי אם לשנה שעברה היינו משאירים את אחד המגנים אולי טיפה יותר מאחורה, או את אחד מהקשרים משלישיית הקישור קצת יותר קרוב לבלמים, בדיוק כמו שאמרת נגד ארסנל, כולם היו למעלה, ונשארו שני שחקנים, וירג'יל ומטיפ, מאחורה. ראית את הלחץ על ארסנל, באמת, אתה רואה פתאום 8 שחקנים, עוד שנייה על ה-16 של ארסנל, שהכדור אצל ארסנל.
כן, זה מה שסיטי עושים.
אבל אני חושב שזה היה ספציפית לארסנל. לא בטוח שתראה את זה נגד טוטנאם או יונייטד למשל.
אני חושב ש...
בטח לא סיטי.
טוטנאם מקרה... סיטי בוודאי שלא, בגלל היכולת המטורף שלהם להניע כדור.
גם אתה לא תראה
את זה סיטי
עשרה שחקנים, כאילו לא עשרה, אבל אתה לא תראה 8 שחקנים משווים עלינו.
כן, אבל סיטי גם לא ישירו כולה 2 שחקנים למעלה ושחקו כזה בונקר. אבל זה באיזשהו מקום, כמו שאמרתי בפרק הקודם, קלופ מנסה לדעתי למצוא כרגע איזשהו איזון בין הגגן פרסינג אבי מטל הזה שהוא הביא בהתחלה לבין ההגנה שהוא הצליח ליישם בעונה שעברה, ולמצוא את הנקודת ביניים הזאת שאנחנו עדיין יכולים, גם שאיכשהו מסתגרים מולנו, אנחנו עדיין יכולים לחטוף כדור ולשים אותו תוך 2 נגיעות בשער, עין עין איבוד כדור של סביוס שהגיע למאנה
שהחתי,
אבל הוא כנראה חשב שההגנה של ארסנל קצת יותר טובה, כי הוא היה חופשי לחלוטין והיה לו עוד 4 שניות בשקט לסדר על עצמו שהמצב ביתה יותר נוח. אז קלופ מנסה לשלב את זה עם ההגנה של העונה שעברה ולמצוא איזשהו איזון, ובמשחקים מסוימים אתה יודע אפילו להקריב את השער נקי.
זהו, אני רוצה לשאול, יכול להיות שקלופ לקח את כל המשחקים שנה שעברה, לקח את כל ה-2-1-3-2 האלה, ורוצה להפוך את ה-2-1, הוא מעדיף לעשות את ה-3-1, או את ה-3-2, מאשר לעשות את ה-1-1?
לא, אני חושב שאם הוא התחיל עכשיו להגיד...
או את ה-0-0.
אני עכשיו פחות משקיע בשערים נקיים, תהיה לזה... דרך אחרת, כי לפעמים יהיו קבוצות שכן יצליחו לעצור אותך. אני חושב שזה כן קשור למשהו אחר, שקלופ אמר גם בתחילת העונה, ש-we want to improve again ולא go again, והוא אמר את זה גם במסיבת העיתונאים לפני המשחק הזה, כששאלו אותו עם, מה דעתו על זה שאמרי אמר שהם לא אוהבים משחק נגד ליברפול, אז הוא צחק, אמר להם כרגיל, זה משחקי מוחות, אבל אז הוא אמר כזה דבר. אנחנו באמת רוצים להיות הקבוצה שלא רוצים לשחק מולה, והוא גם הסביר מה זה. אנחנו רוצים להביא קצב יותר גבוה, ואנחנו רוצים שיהיה כאוס על המגרש, אבל הכאוס שלנו הוא לא כאוס חסר תכלית. זאת אומרת, השחקנים יודעים מה הם עושים. שימו לב שכשהנדו מקבל כדור שחוזר אליו, הוא תמיד מגביע ישר לתוך הרחבה, כדי לתפוס את ההגנה הלא מוכנה. אבל שני השחקנים היחידים שיודעים שזה הולך לקרות, זה מנה ופירמינו, והם אלה שמחכים, זה נגד דוגמה מסוימת. זאת אומרת, אני כששבתי במייקס בזמן המשחק, אז אחד האלה שהיו איתי על השולחן, שואל, למה הנדו מגביע כל הזמן? וזאת הסיבה. הנדו מגביע כל הזמן, הכדור יגיע להנדו, ישר מגביע, הגנה לא מצפה לזה, מצפים שהוא יעצור את הכדור, יכוון, זה, לא, אני מגביע, מתוך 10 הגבעות, 5 הגיעו באמת לכיוון, ופירמינו הוא מספיק חזק, ומנו יהיה שם, וכיוון שהם השניים היחידים שמצפים. ומנו יהיה שם, זאת אומרת, אני חושב שזה מה שקלופ רוצה להביא השנה, זה באמת אפילו עוד יותר קצב, עכשיו שהוא ייצב את ההגנה כנדרש, ועוד יש את אליסון, אז עכשיו הוא אומר, בוא, אני יכול להתחיל לחוץ יותר, יש לי את הפריבילגיה הזאת לחוץ יותר, כי אני יכול לעשות את זה, כי יש לי הגנה טובה, ובהקשר הזה אני רוצה לציין אחד, זה אינטליגנציית המשחק המטורפת של פירמינו והקשרים שלנו, במיוחד אגב הנדו, היה שם איזה מקרה אחד ספציפי שהנדו קיבל כדור ובנגיעה אחת, שלח אותו מהקו הימני, אל השפיץ של הרחבה בצד שמאל להנדרסון, כדור של 60 מטר, מדוד, 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 שאפשר לרובו פשוט להגביע בנגיעה אחת, היכולת שלנו להחליף אגפים, היכולת שלנו, אגב, קלופ אמר שהוא לא תכונן ליהלום, ואנחנו מהדקה השנייה, שזה היה ההגבה הראשונה של רובו, הבנו מה קורה על המגרש, ופשוט כל הכדורים הופנו למגינים שלנו, כי השחקנים על המגרש, הם לא צריכים את קלופ אפילו, השחקנים על המגרש הבינו איפה המקומות, איפה השטחים שאפשר לנצל, הם העבירו את המשחק מהר מאוד מצד אחד לצד שני, ארסנל סגרה את האגף הימני, הכדור עבר מיד לצד שמאל, דיברנו זה המון 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 בעונה שעברה, שהשחקנים שלנו יודעים לראות איפה המקומות. אתה תשים שני שחקנים על סלח, תקבל את שערים ממנה. אתה תחליט שאתה סוגר את המגינים, אז הקשרים יתבטאו. אתה חושב שהקשרים שלנו לא יכולים לעשות שום דבר? לא, לא. הם יעשו את שלהם, הכל בסדר. ואנחנו פשוט יודעים לנצל את החורים שנמצאים במגרש, ובדעתי בסופו של דבר זה מה שקרה. ארסנל צופפה, וזה לא עזר לה.
שמע, אתה אומר את זה עכשיו, וזה מעלה לי ככה איזושהי נקודה קטנה לראש קפצה לי ברגע זה, ויש מצב שהשתות מוחלטת, אבל זה ביחד עם חוסר החילופים, או החילופים המאוחרים של קלופ, יש מצב שהוא בונה על האינטליגנציה הזאת, כי באיזשהו כל כך הרבה כלים, ושחקנים כל כך ורסטילים, שאתה יכול לשנות כמעט לגמרי את איך שאתה משחק, בלי לשנות אף אחד על המגרש, וזה גם יכול לקרות באיזושהי יוזמה של השחקנים עצמם. כי קלופ, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מאפשר את המיקרו-מנג'ינג הזה של השחקנים את עצמם, את איך שהם מוכרים את הביתות החופשיות, את איך שהם מוכרים את הקרנות, וגם איך שהם מנהלים בסופו של דבר את המשחק. עד רמה מסוימת הוא דורש עדיין משמעת טקטית ברמה גבוהה, אבל הוא גם יודע מתי לאפשר להם ככה לנהל ולמצוא פתרונות בעצמם. מעבר לזה,
אני
לא סתם אנחנו בוחרים את הסקאוטינג שלנו, בוחר את השחקנים בפינצטה, על האישיות ועל האינטגרציה את המשחק שלהם גם.
טוב, רגע, גיא, אתה מפריע במומנט שיש לנו פה, כי אני יודע על מה אתה רוצה להגיד, ואני גם באתי להגיד שאנחנו רוצים לדבר על זה, ודיברנו על כל המשחק הזה, אבל לא דיברנו על השחקן שאנחנו כל כך מתלהבים ממנו, ודואגים להגיד לכם כמה אנחנו מתלהבים ממנו כבר מהעונה שעברה. רותם, בוא דבר איתי על מטיפ.
מטיפ. שמע, יש כמה שחקנים בליברפול, אלו ונדייק עם הקריזמה שלו וזה, יש כמה שחקנים שאני פשוט מואב בהם, אחד אוריגי, כאילו אי אפשר שלו, זה
שלי?
פסל, הלב פועם אוריגי.
בגלל השיער.
בגלל השיער, בגלל הסאטרדי נייט.
שלי זה אנדי רוברטסון. בי פאר.
וג'ול פאקינג מטיפ. איזה... שמע, פשוט תענוג של בלם, תענוג של... א', הוא חמוד. יש לו פרצוף נחמד כזה, ילד טוב.
אתה מכיר את הגיף שלו כאילו שהם זכו בסופרקאפ, נכון? והוא עושה כזה עם הידיים.
כן, גם אחרי השאר שהוא קבע, שהוא ניסה לעשות איזה חגיגה, ויצא לו לא יודע.
שמה, זה את... שחקן שהוא למלם, שהוא לא סקסי, הוא לא מעניין.
לא, למלם מתברר שהוא ממש לא.
הוא נראה למלם, הוא נראה גם מלוני, כן, הוא נראה זה. כאילו... הידיים שלו מתעופפות לכל מיני כיוונים.
כשהוא יוצא בדריבלים זה נראה שהוא יוצא להרפתקה?
כן. הילד מטיף לקח את הכדור, מתחיל לרוץ, שחקנים יריבים מסתכלים עליו, וכאילו בן אדם לקח את הכדור מהגנה, עוד שנייה הוא כאילו 30 מטר מהשער פתאום.
פתאום משחק בכנף, נכון? עם מי זה היה שם? הוא עומד ליד סלח וטרמפ.
עמד שם ליד סלח וטרמפ, ופתאום דורק מטיף פוסל. אגב, חטפנו את הכדור, יצא מזה התקפה.
מדהים.
ופתאום הוא דופק ספרינט מטורף, חוסם אותו במיאנג, אחד השחקנים הכי נהירים בפרמייר ליג.
הוא הכניס אותו במיאנג לנבדל, בגלל עבר, לא נתנו יתרון.
לא, דעתי גם הכוון לא ראה את זה, כי הוא נתן את כל המהלך, אבל זה היה נפסל לנבדל, בגלל מיקום מדהים של מטיפ, ואז הוא עדיין הספיק להגיע לו
במיאנג,
ולחסום אותו, פשוט נפלא, משחק ראש... מעולה, משחק רגל גם כן הרבה יותר טוב ממה ש... אתה נוטה לחשוב כשאתה רואה את כל האיברים שלו מתופפים לכל עבר כשהוא רץ ומשתלט על הכדור. באמת אני... אחד השחקנים הכי אהובים עליי בקבוצה, והוא בא בחינם. בא בחינם ונלחם על המקום שלו, גם ש... הייתה את הפציעה של גומל שהכניסה אותו, אבל גם מול אוברן...
לא, קודם, הוא היה רביון השבוע.
כן, התחיל את העונה שעברה, אבל
לא נחליף את גומס בעצם.
ואחד הרגעים האהובים עליי זה, או אחד הקטעים האהובים עליי זה שהוא הכיל את אוהדי טוטנאם בכפית של מלח.
את אוהדי טוטנאם עם הפודקאסט, אוהדי טוטנאם שכבר כל כך בנו עליו. אבל אם אתה כבר אומר באמת השחקן שכאילו הגיע בחינם, אז האקו באמת פרסמו רשימה של שחקנים של הטופ 5 שחקנים שהגיעו בחינם לאורך השנים, וכמובן שמטיפ ברשימה. אם ככה נרוץ עליה, במקום החמישי מקסי רודריגז, במקום הרביעי אורליו, מקום שלישי מטיפ שלנו, מקום שני הייתי טיפה מופתע, אבל אני יכול לגמרי להבין, מקליסטר, במקום הראשון מילנר, שללא ספק השחקן הכי טוב ביפר שהגיע אלינו בעברה חופשית.
דעתי זה מטיפ, אבל...
לא, אגב, אני לא יודע כמה אתם זוכרים את עונת 2001 עם השלושה גביעים, אבל אני זוכר אותה. פר עונה ספציפית, מה שמקליסטר עשה בעונה הזאת, זה העונה הכי טובה של שחקן שהגיע אלינו בחינם. זה נכון שמילנר נמצא כבר עונה חמישית או רביעית בקבוצה, ומשחק בארבע עמדות בו זמנית כשהוא עליו יגרש.
ואלוף אירופה.
ואלוף אירופה. אז מן הסתם הקריירה שלו הרבה יותר משמעותית, התרומה שלו לאורך דווח הרבה יותר משמעותית, וכעונה ספציפית, את מה שמקליסטר עשה באותה עונה, זה מטורף.
וכחצי עונה ספציפית?
אדריאן. אדריאן.
תשמע, גם בעברה חופשית, גיא, יש שחקן שגם הגיע בעברה חופשית, לא נכנס לטופ 5 שכן היית מכניס אותו אולי?
יש לו מעד, יש את מרקוס באבל.
אולי במקום מקסי רודריגז, שאותן בדיוק אפרופו חצי עונה טובה, או סיום עונה טובה, ממש טובה.
אז אני אציין שניים, אחד זה מרקוס באבל שהגיע בעונת, גם כן אני חושב שצריך בעונת 2001, נכנס כמגן ימני.
לא ריין באבל יש לציין, מרקוס באבל.
מרקוס באבל, שלצערנו אגב חטף איזה סוג של סרטן או מחלת דם מאוד מאוד נדירה, והספיק לשחק עונה אחת וזהו. הגיע אלינו אגב כאלוף אירופה עם ביירן מינכן, מעונת 2000. הוא הפסיד בגמר ב-99 ל-United, אבל ב-2000 הוא היה שם ולקח, ואז הגיע לליברפול בעברה חופשית, והשם הכי גדול שמתברר שהגיע לליברפול בעברה חופשית בתקופת הפרמייר ליג, זה יארי ליטמנן, אבל הוא באמת הגיע בסוף הקריירה, ונתן ניצוצות ועקבים, וקרם לקהל להתרגש ולהגיד עוז ואז, אבל תרומה לא כזאת גבוהה.
טוב, אנחנו ממשיכים לברנלי. אז רותם, אני מבין שיש מצב שברנלי יהיו סוג של ארסנל 2 לפי האמונה שלך, לפחות על המגרש.
שמע, ברנלי בחוץ, משחק קשה עשרות מונים מאשר ארסנל בבית. באמת, ברנלי...
בוא קצה... נגיד שברנלי יודעים לעשות ברנלי בניגוד לארסנל.
כן, ברנלי יודעים לעשות ברנלי. במיוחד אצלהם בבית. זה משחק קל, זה לא יהיה, גם קבוצה מאוד פיזית, מי שזוכר, מי שבטוח זוכר את הפיזיות של ברנלי זה ג'ו גומז, שנפצע שם בעונה שעברה ופציעה מאוד ארוכה, קבוצה לא פשוטה, אשלי ברנס לוהט, היחידים שנותנים לו שם פייט זה
סטרלינג ברצף.
ופוקי.
ארבעה משחקים ברצף הוא כבש בפרמייר ליג. לא, יש עוד משחק מסיום העונה שעברה, ויש מצב שהוא יכבוש את השעה החמישית ברצף.
את הקטע הזה שסופרים העונה הקודמת, אבל כל הרצף שלנו כרגע בנוי על העונה הקודמת. אז אני אזרום עם זה.
אבל כן, פתחת את העונה נהדר. יש לו כמה דברים שבאמת יכול להוות איום, הנגיחות שלו, האיום שלו מכדורים חופשיים. שזה אתה אומר גם שאתה מסתגר נהדר וכל התוכנית שלך, כל התוכנית משחק שלך עובדת, אתה תמיד יכול לקבל איזה גול כזה מנגיחה, למרות שאנחנו גם מגנים נגד מצבים חופשיים בצורה לא רעה בכלל, אבל עדיין, במיוחד שיש לנו את אדריאן בשאר, שאת ההתמודדות שלו עם כדורי גובה עוד לא יותר מדי ראיתי, אבל הוא בטוח לא משרה על ההגנת הביטחון שאליסון משרה.
שמע, בסופו של דבר, מאז שברנלי חזרו לליגה, היו רק שני משחקים שלא ניצחנו. היה ניצחון אחד שלהם, טקו אחד, וכל השאר ניצחונות של ליברפול. קלופ,
שניהם אבל בתקופה של קלופ, היה את ה-2-0 בחוץ בעונה של 16-17, והיה טקו 1-1 בבית.
נכון.
אבל הם במגמת שיפור
מתמידה. גם שני משחקי בית אחרונים של ברנלי, ליברפול ניצחה, 2-1 ו-3-1. כאילו, אבל זה כן משחק צמוד.
שמע, אני
ארגן לך מה אתה רוצה.
הסתכלתי על ההרכבים של המשחקים האחרונים שלנו נגדם בחוץ. אני בשוק שאלנו הרכבים כאלה בשנה שעברה, זה ממש הפתיע אותי.
מה, שקירי ודברים כאלה?
תקשיב, ההרכב בניצחון שלנו 3-1 בחוץ, כלל שלישיית חוד כזאת.
כן.
דיבו קוריגי, דניאל סטאריג' ושקירי.
מה היה שם?
מי שעוד שיחק זה...
פציעות ובטח אירופה.
אבל שלושה?
כן. מי שעוד שיחקו במשחק הזה זה נבי קייטה, גומז ומורנו.
שומע שזה היה בדצמבר וכל ה...
זה היה בדצמבר.
זהו, זה היה כל תקופת חג מולד שהוא היה צריך לשמור על זה.
זה היה בחמישי בדצמבר, כן, הייתה שם תקופה...
האמת היא ש... למרות שזה היה התחלה, וגם זה היה חודש מושלם בסופו של דבר.
הזכרת את ברנס, אז אגב, הוא לא האיום האווירי הכי גדול של ברנלי. הוא דווקא יודע גם לשחק עם הרגל, את הגול של נגד ארסנל.
כן, יש לו מגוון איומים.
כן, הוא איתי יחסית, אבל הוא איכשהו, אבל ברנלי יודעת לנצל אותו יפה. האיום האווירי שם זה קריס ווד, הניו זילנדי. יש להם את גודמונסן, הקפטן של נבחרת איסלנד, שהוא פשוט לוחם ויקינגי במרכז המגרס, ויכול לעשות חיים קשים. ויש להם שלישייה בהגנה, פופ, אחד השוערים הטובים בפרמייר ליג, וטרקובסקי ומי, שזה צמד בלמים שאף אחד לא רוצה לפגוש.
שנה שעברה, למרות ה-3-1, הם הביאו שם משחק לפנים.
כן, אבל איכשהו, כי אני חושב, אם אני זוכר שני משחקים בעונה שעברה, הם הובילו עלינו, ואנחנו גם בחוץ הבאנו 3-1 מאוד מהר, ובבית הגענו ל-4-1 מאוד מאוד מהר. לא, השגול השני היה אחרי 4-1, אז כאילו, מה שנקרא... השחקנים של ליברפול כבר רצו לנוח, ואז פתאום הגיע הגול השני.
משחק מטורף.
כן, מה שעוד יפה בברנלי, בניגוד לקבוצות תחתית שהם שחקות 4-5-1, הם משחקים 4-4-2, ולמרות השחקן הפחות הזה בקישור, הם מצליחים עדיין לצופף את הרחבה ואת מרכז המגרש, ואז שני החלוצים שלהם מאוד מאוד מקשים, על שני הבלמים וגם על פביניו, זה קרה לנו עונה שעברה, אבל עונה שעברה הצלחנו להתמודד איתם יפה.
מצד שני, ב-3-1... וירג'יל שם הרגו את קריס ווד ואשלי ברנס, גם מאטיפ וגם וירג'יל, כן. הם לא עשו כלום, הם לא היו קיימים. אשלי ברנס אפילו הוחלף במשחק הזה.
ליברפול של שתי העונות האחרונות מחסל תמיד את האיום המרכזי, אבל הפעם שחקנים שכאילו צריך להיזהר.
ואפרופו משחקים ביזרים ומשחקי כפית נגד ברנלי, הביקור שלנו בחוץ לפני ה-3-1, אתה זוכר איך הוא נגמר? 2-1, כשברני משווה דקה 87, ומי עושה את ה-2-1 דקה 94?
מותר לענות? סר קלאבן.
קלאבן. דקה 90, זה היה...
רגע, זה של אוברן גם הפתיע את השאר לפני זה?
אגב, זה עוד אחד מהאירועים המכוננים של ההתפתחות של קלופ. היכולת הזאת לנצח ועוד קלאבן בדקה האחרונה.
תשמע, דיברנו על זה גם איך שהוא עושה עם אוריגי ועם ג'יני, זאת אומרת, כל המשחק חצי גמר מול ברצלונה, שהשחקנים האלה, ווינאלדום שעולה מהספסל ואוריגי, זה בול אותו סיפור כמו עם קלאבן, או בעונה ראשונה גם אז עם לוברן עם הנגיחה ומילנר מול דורטמונד והכל, דווקא השחקנים הבינוניים האלה, כשכולם לא מצליחים, דווקא הם מפקיעים בזמן הזה.
כן, כי אז מעלים אותה, בדיוק לשנות המשחק. אגב, יש לנו שבוע להתכונן למשחק הזה, וכמו שקלופ אמר, זה בערך הפעם האחרונה שתהיה לנו עונה להתכונן שבוע למשחק, כי אם גביע העולם לקבוצות הזה, אז מהרגע שאנחנו חוזרים מפגרת הנבחרות, כנראה יהיו לנו שני משחקים בשבוע, כל שבוע.
וזה הפעם היחידה, לא רק שיש לנו שבוע להתכונן, אלא שאנחנו לא משחקים נגד קבוצה טופ, ולא אין שבוע להתכונן.
בדיוק.
כי ברני שיחקה אתמול, יום רביעי, בגביע הליגה.
אבל לא מחליפים, לחלוטין עם כל המחליפים.
כן, כל המחליפים, אבל...
בוא נגיד שזה גבי לא עניין אותם.
כן, אני חושב שהעובדה שאנחנו הולכים לעלות עם הרכב הראשון שלנו, אמור... 2-1, 3-1.
עכשיו, השאלה... הגבעות כמו שעשינו נגד ארסנל, אני לא יודע... אם זה הכלי הכי חכם, למרות שזה הכלי הכי חזק שלנו. כמו שאמרת, יש שם שני חוטבי עצים, בולי עץ כאלה עצומים במרכז ההגנה של ברנלי.
וגם הקשרים שלהם הם כאלה.
זה ברנלי, כן. לא רק הבלמים.
מה שכן, יש ור, זאת אומרת, אי אפשר משיכות חולצות ודברים כאלה.
הם לא צריכים משיכת חולצה.
יש לך את מנה שם, שיודע לפרוץ.
אז השאלה שלי היא כזאת. אוקסלי צ'מברלין. שמאפשר איזשהו איום, אתה יודע, מעבר לשלישייה, דרך הקישור, קצת ביתות מרחוק, קצת לפרוץ ומסיעות צרות ומהירות כאלה דרך הקישור.
דאבל פאסים עם סלח ומנה.
כן, זה אופציה שהייתי שוקל, אני לא יודע מה לגמרי כושר המשחק שלו, ושוב, קבוצה מאוד פיזית, ואני לא יודע מה לגמרי רמת הביטחון של צ'מברליין ב... בפיזיות שלו. עוד דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה איזשהו אוברלודינג כזה של האגפים, בדיוק כמו שאמרת, כמו שגיא אמר על המשחק נגד ארסנל. ממש זה גם כן מה שאפשר לעשות עם אוקס, אבל לא רק עם אוקס, לעשות ממש אנדרסון לדוגמה, טרנט וסלח על האגף, לעשות שם כמה משולשים ו למצוא את התנועה הזאת שעושים לאמצע.
ופירמינו אגב תמיד בא לעזור, ואז מן מחכה שם
כן,
מאחורה.
כן, ממש לעשות אוברלודינג, כמעט את כל הקבוצה להזיז לתוך איזה 25 מטר כאלה בריבוע, וככה להתגבר על הצפיפות ועל הפיזיות הזאת, ואין טרנט ויטרס.
שוב, הם משחקים 4-4-2, זה אומר שהמהירות המשחק של ליברפול ודאבל פאס הם יכולים פשוט קשר פחות. אז אמור כן לפנות שטחים שם. אז אין סיבה להיכנס למצבים נהיים.
למרות שלך תדעך הם יעלו מול ליברפול. לי יש שאלה...
הם עולים 4-4-2 קונסיסטנט. ברור שאתה יודע, כמו שארסנל הפתיעו אותנו, יכול להיות שכמה הפתיעו אותנו במשחק הבא. עד עכשיו הם תמיד משחקים 4-4-2, לא שנים מהיריבה.
לי דווקא שאלה כבר עם הבת קדימה. אנחנו יוצאים לפגרה. דבר אחד שאנחנו יכולים לקוות זה שאליסון יחזור. גם הבנו שמאנה וסלח כנראה לא ישחקו עם הנבחרות בפגרה ויוכלו סוף סוף לנוח כמו שצריך, אחרי משל להם בקיץ. השאלה איך אנחנו חוזרים מהפגרה הזאת, גם כי יש חלק הרבה שחקנים שהולכים ושחקים הנבחרות, אם זה שחקנים כאילו פירמינו ופאביניו שיכולים פתאום לחזור מארצות הברית ברגע האחרון עם המסוקים כמו שאנחנו רגילים, ובכלל אנחנו חייבים לפתוח מעברים הרבה יותר חזק, הליגה חלק משמעותי, הצ'אמפיונס עוד שנייה חוזר, איך אנחנו מצפים לראות את ליברפול חוזרת מהפגרה הזאת?
תלוי כמה התעללו בנו בגזרת הפציעות בפגרה המקוללת הזאת, באמת, כדורגל נבחרות דבר כזה מיותר, אין לי כוח אליו. היא כבר איבד את הקשן שלו בעיניי.
במיוחד שאתה ישראלי, וזה
כבר לא רמה יותר חמישים צורה. ברמה הרבה יותר נמוכה, כאילו ביחס למה ש... בהשוואה לכדורגל הקבוצות שיש היום. באמת, כל מה שמעניין אותי בפגרה הזאת זה ש... יפצלו לי מינימום שחקנים, אני לוקח בחשבון שזה נפצע לי כאילו, נפצע לנו שחקן בליינד, זה מבחינת הפגרה. עוד דבר קטן, כאילו קצת בהקשר של ארסנל, קצת בהקשר כללי, בהקשר של ארי ווילסון, אגב, גול מטורף.
למרות שהיה שם דיפלקשן, כאילו זה לא היה...
היה שם דיפלקשן בחופשית הזאת?
לא היה שם?
לדעתי לא היה.
בחופשית, נכון. בחופשית? אני עוד בשבוע שעבר, סידק.
זה לא שבוע שעבר, אתה לא מעודכן. זה חופשית פשוט מטורפת נגד סיטי.
לא, היא מושלמת.
גם את זה חזיתי אגב, תודה. גם ידעתי שזה לא יספיק, אבל זה סיפור אחר.
אולי תעבור לדירה יותר טובה עם בר.
כן, אז ביתות מרחוק. חדל עם הסיפור הזה של ביתות מרחוק. כל פעם שלא הבקענו שער דקה 30, למה הם לא בועטים מרחוק? למה לא בועטים מרחוק? השארנו נגד ארסנל, בדיוק שני שחקנים מאחורה. מי שמסתכל קצת על ההיטמאפס והעמדות הממוצעות, טרנט ורובו היו לפני הקשרים שלנו בכלל בעמדה הממוצעת שלהם. לבעוט מרחוק במצב כזה זה פשוט על סף ההתאבדות. דיפלקשנים שהם מוציאים לך את הקבוצה היריבה למתפרצת. זה ביתות שבסופו של דבר הם... כל הסיפור של ביתות מרחוק זה משהו שמאוד נותן איזושהי הטעיה קוגניטיבית כזאת, כי כשזה נכנס...
זה השערים הכי יפים שיש.
זה השערים הכי יפים שיש.
כמו כל דבר.
כן, אבל אנשים שוכחים כשזה לא עובד וכשזה מוביל למתפרצת.
שגם מסי כובש אחד מ-10 כשהוא בועט מרחוק. כל מיני כאלה דברים.
כל מיני דברים כאלה, וכאילו זה לא שווה את הסיכון. קלופ מאפשר לעשות את זה או כשאנחנו די בטוחים ביתרון שלנו, או ממש כשהוא לא מצא שום פתרון אחר, אבל יש לנו כל כך הרבה כלים התקפיים, וכל כך הרבה דרכים להבקיע שער, שאנחנו לא צריכים לקחת את הסיכון הזה של הביתות מרחוק, והבקענו 3 נגד ארסנל, ויכולנו גם להבקיע יותר, בלי שום ביתות מרחוק, ובלי שום ריווח של ההגנה שזה נותן, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. זה כלי שמדי פעם אפשר להשתמש בו, אבל זה ממש לא... סיבה להחזיק את ארי ווילסון סתם בסגל על הספסל אצלנו, כדי שמדי פעם יבט מרחוק, וזה גם ממש לא משהו שצריך לרוץ אליו דקה 60, ולהתחיל להכניס שחקנים מהספסל ולשנות את כל המערך בשביל שנוכל לבעוט מרחוק. זה לא הולך לקרות, תוציאו את ה...
דווקא השנה אנחנו בועטים לא מעט מרחוק, גם מול ארסנל בעטנו לא מעט מרחוק, זה סיבה שזה אגב...
מדי פעם, אבל שוב, כשבעטנו מרחוק, אגב, כשארסנל קצת שינו את הסגנון משחק שלהם, אם אני לא טועה, אחרי שלה כזאת נכנס, ואחרי שתורר
נכנס... לא, 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 גם במחצית הראשונה, פירמינו היה שם...
מה זה לקזה? לקזה נכנס שם בדקה...
היה את המהלך המטורף של פירמינו שהוא הרים כדור מעל סביוס והביא איזה בעיטה שם מ-17 מטר.
היה את הגול של מעלה נגד. ברזילאי תגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה, ואז לנסות שחררתי לחיבור, פירמינו מחר בקשת העברה.
ברגע שאתה אומר את זה לפירמינו, הסוכן שלו מוציא בטוויטר כמו הסוכן של בובי דנקל.
נגד סאות'המפטון, אגב, באתנו לא מעט מרחוק, כי לטבע הגיע לנו נורא קשה להיכנס שם לתוך הרחבה.
שמע, זה לא מה שאנחנו לא נראה בכלל, בקבוצות של פאפ לדעתי, או לפני סיטי,
לא, גם סיטי לא בושמע,
יש לו שחקנים שבועטים מרחוק, אין מה לעשות.
של פאפ בברצלונה, אני חושב שגם כן, היו שם מעט מאוד, אבל זה משהו ש...
לא, לא בועטים מרחוק, גם סיטי לא, סיטי בגדול השיטת משחק שלה זה להיכנס עם הכדור לתוך השאר.
שזה מה שברצלונה של פאפ לא עושה.
מה קומפני הנבלה, זה בא לך.
כן, בסדר.
ובגלל זה אנשים תיבעט מרחוק, תיבעט מרחוק.
גם יש לך אוקס פתאום בועט מ-30 מטר, זהו. רותם, אתה יכול להירגע, אתה תנוח כי הדבר הבא והאחרון שנשאר לנו לא מעניין אותך בשום צורה. גיא, בוא דבר איתי על המשחק המקורל הזה שנקרא פנטזי, על הליגה של הקפית, ועל איך היה לך השבוע.
הורס לי את החיים. דווקא איך השבוע היה לי בסדר, הצלחתי להוציא 60 נקודות, והקפתי
אותך.
הקפתי אותך בנקודה.
אבל אמרתי לך, הקפת אותי בגלל שכבר שבוע שני ברצף, אני מוציא כסף, איזה 8-8 על לעשות רוטציה לשחקנים, עדיין שומר שם את הווילד קארד, אבל די, זה עצבן אותי ברמות. סיגורצון, פח אשפה, צ'ילוול משום מה, לא משחק, המגן אנגלי, השמאלי הכי טוב שיש לך.
לא עושה כלום, פרייזר, וואן סיזן וונדר.
מה, דבר איתי.
שבוע 3, אדם מאיר, 79 נקודות, כי יש לו את
שמע, השבוע 79 נקודות זה פסיכי.
תקשיב, לבן אדם יש את סטרלינג, סאלח, פוקי, ואת החלוץ של ווסטהאם, שסוף
סוף
התעורר והביא שני שערים. פסחתן אדם ואלעד שניידר ממשיך להוביל את הליגה שלנו עם 206 נקודות, אותו אדם מאיר מקום שני 201 וטל בנדל 193.
יאללה, טוב, אני מקווה ששבוע הבא עכשיו ברלי ואחרי הפגרה זה יתחיל להשתחרר. חבר'ה, סבלנות, זה משחק של סבלנות, לא שלי יש יותר מדי, ואני כל פעם נופע, אני אומר לכולם,
אני פתאום מתחיל להבין,
אל תיגעו, חכו איזה טווח ארוך, בסוף אני מחליף את הסרטונים.
אני פתאום מתחיל להבין, למה כולם כזה, איך לא הולך, עכשיו בשבוע הבא מתחילים לשנות הכל, זה משהו שלא זה. מה שכן המלצה קלה, אולם אני לא כזה טוב בפרמייר ליג, חבר'ה, קחו את מאונט עכשיו, לפני שהמחיר שלו הולך לקפוץ. הוא עדיין 6 וקצת, זה לא יישאר להרבה זמן.
רותם, רצית דבר לסיום?
כן, עכשיו שתבינו איך אני מרגיש שאתם מדברים על הפנטזי, שמנטזי שלכם.
מה אותך מעניין ואותנו לא?
אני אספר לך מה אותי מעניין. בשנת 2009, ארה״ב ניסתה להחליף את השטר של הדולר במטבע של דולר.
כן.
אנשים לא ממש מתו על זה, כי וואלה, שטר של דולר זה מגניב.
הוא הרבה יותר קל.
כן, הרבה יותר קל, הרבה יותר זה. גם עשו מטבע שמנמן כזה, ולא ממש מתוחכם. וארצות הברית, בשביל לנסות, אתה יודע, לפזר אותו באוכלוסייה, אמרה, טוב, אנחנו נמכור לכם מטבע של דולר, בדולר, אבל משלוח עלינו, הכל עלינו, כולל, אתם יכולים להעביר שם את האשראי שלכם.
היה אז כבר אשראי.
2009. כן, זה היה ממש לא מזמן. אתם יכולים להעביר את האשראי שלכם, לקנות, לקבל נקודות מהחברת אשראי.
רק תיקחו את המטבעות.
רק תיקחו את המטבעות. משלוח, הכל, דולר תמורת דולר. מה אנשים קלטו? וואלה, אני קונה דולר, מעביר את האשראי, מקבל נקודות לאשראי. אחר כך אני יכול להמיר את זה לנקודות הנושא המתמיד.
אז עשו את זה 500,000.
אנשים באו, טוב, אני קונה 2.5 מיליון דולר באשראי. ממשלת ארצות הברית שולחת אליו הביתה 2.5 מיליון דולר במטבעות. הוא מקבל שווי נקודות שמספיק לו לאיזה טיסה ככה לגמר ליגת האלופות. ואז לוקח את השניים וחצי.
כמה אנשים יכולים לקנות 2.5 מיליון דולר?
אנשים, ארצות הברית מכרה משהו כמו 900 מיליון דולר במטבעות.
זה אומר 3 דולר לבן אדם.
בכמה זמן?
בשנה או משהו כזה, אפילו בפחות. מכרה מלא, אבל מה קרה?
נו.
זה לא שאנשים קנו את זה וכאילו החזיקו עכשיו 2.5 מיליון דולר במטבעות בבית. הם קנו את זה, קיבלו את המשלוח, קיבלו את הנקודות, ואז הלכו לבנק עם 2.5 מיליון מטבעות. קחו חזרה את הכסף שלכם. זהו, זה דבר שמעניין אותי, וכנראה לא מעניין.
וזה שנה אחרי הנפילה הכלכלית של...
כן, הם אגב ביטלו את הפרויקט הזה.
מה אתה אומר? אתה מבין? ואז אנשים באו עם המטבעות האלה, מקדונלדס, וקנו מי...
אגב, בהקשר שלי היה ש... בהקשר של העברות, אמרנו, נכון. טוב. נגיע לזה בינואר.
פרק... כן, יאללה. טוב, חבר'ה, אנחנו נפרדים מכם. עכשיו, אחרי 65 דקות, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה רותם, תודה רבה גיא. אנחנו יוצאים לפגרת נבחרות. אנחנו נתקן אתכם בפייסבוק בכל מה שקורה. מזכירים לכם, לייקים, תגובות, שתפו מה אתם חושבים. אתם לא משתפים אותנו מספיק. אם אתם יכולים, דרגו, תגיבו גם באפליקציות, תשתפו, ספרו לחברים שלכם. הנה תראו, הבאנו עד ארסנל. סיפר על כל החברים שלו, עברנו את כמה 1,800 הזנות לפרק ההוא.
משהו משוגע.
מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה לכולם. אני הייתי אריאל מורחובסקי, ועד הפעם הבאה, לפטר.
הקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.